Well, I saw a row of people with car burns and a row of dogs, very disciplined dogs. And I was more amused than uneasy. I didn't think that they are going to shoot me because I couldn't see any reason for that.
ובכן, הקרון נפתח, הזיזו את הבריח. ברגע הראשון שנפתח, פתאום משף רוח, זה היה טוב. התחלנו לזרוק את הגופות המתים, אבל פתאום נשמעו קולות. יודן, ראוס, 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 שנלר, 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 מהר, 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 החוצה, החוצה, החוצה.
I was afraid then, for the first time, you know why. There were flames and, until the sky and a strange smell. A smell I remember from home when my mother burns on Friday a chicken.
På perrongen stod en välkomstkommitté från SS. De nyanlända delades upp i två grupper. Lägerläkarna gjorde en snabbundersökning. De arbetsföra fick ställa upp för sig. I den andra gruppen stod alla andra. Gamla, sjuka, invalider, gravida kvinnor, mödrar med barn. En del anade det värsta, men de flesta visste inget.
The idea for a mother being told after this terrible journey that her children are going to be gassed was an utter outrageous idea in her mind, because after all what she suffered, here comes a gangster who wants to increase her suffering. So she was tempted to go immediately to the next need officer and say that this man says, sir, that my children are going to be gassed. And he says, madam, do you think we are barbarians?
De som valdes ut för att gasas ihjäl fick veta att de skulle avlysas i duscharna innan de fick börja arbeta. Sen skulle de få träffa sina familjer igen. De väntade på sin tur, ibland i flera timmar.
Höblingen sagt till mig, Richard intresserade de aktion, sa jag, sågar ser. Sagt, jag nehm dig heute Abend mit raus. Och då hade de mig abends mit rausgekommen. Wir sind rausgefahren nach, nicht nach Burgenau. Häftlinge, die Zugänge, die Nähzugänge, haben sich entkleiden müssen. Und wo eine gewisse Zahl drin war, haben sie die Tieren zugemacht. So ist ungefähr dreimal so gegangen, gell. Jedes Mal hat Mr. der Helbinger raus und seinen Sankerwagen aufmachen und da haben die so eine Pixie rausgenommen, einer von den SS, von den Block 4, und ist die Leiter hochgestiegen und hat dann oben beim runden Loch so ein Tierli aufgemacht, ein Easy-Tierli, und hat das Pixie rein und hat da so geschüttelt und hat das Tierli wieder zugemacht und dann ging ein mächtiges Schreien los. So ungefähr nach meiner Schätzung 10 Minuten und dann ist so langsam ruhig geworden. Habe ich zum Häblinger gesagt, kann man da näher hinkommen, auch wenn sie die rausholen. Dann sind wir näher hingegangen, sie Tore aufgemacht, Häftlingskommando war das gewesen, gell. Da ist schon noch blauer Dunst rausgekommen, gell. Und da habe ich so reingeschaut und habe ich gesehen, direkt eine Pyramide. Also alle sind aneinander so aufgestiegen und bis oben der letzte Obergestand ist, alle aufeinander, so spitziger Haufen war das gewesen, mit dem Spitzzug. Haben wir so die Häftlinge rein und haben wir so das auseinanderreißen. Die haben müssen ziehen. Da habe ich gemeint, dann war es das Ziehen, bis die, also diese Leute alle auseinandergebracht haben. Wir sind wieder zurück zur Halle und da sind so die Letzten jetzt rangekommen zum Ausziehen, die wo sich immer ein bisschen noch geweigert und die wo es... Dann haben sie noch schnell alle die Häftlinge müssen nachsehen, wo kleine Kinder zudeckt waren, gell, die haben alle rausgeholt, schnell die Tiere aufgemacht, bums, haben sie die ganzen Kinder reingeschmissen und die Tiere zugehört. Oh, ich muss brechen. Ich muss sprechen, habe ich gesagt. Ja, mei, habe ich gesagt, Karl, so was habe ich noch erlebt in meinem Leben. Das ist ja fast Furchtbares. Und glauben Sie, wo die Kinder reingeschmissen haben, wie die geschrien haben drinnen. Jetzt haben sie zuerst gewusst, die Leute, um was da geht. Dann habe ich gesagt, du Karl, können wir nicht bald abhauen. Ich kann es nicht mehr aushalten. Er sagt, weißt du, so langsam gewinnt man sich auch schon so an alles.
Några få, de starka, de unga, fick arbeta tills de dog. Somliga dog av utmattning, andra piskades ihjäl. De som var för svaga för att arbeta en dag till gasades ihjäl. Fångarna användes också för andra ändamål, till exempel medicinska experiment. Många förtvivlade valde att dö i det elektriska stängslet. Utanför stängslet gick SS-männen hem till sina familjer efter arbetsdagens slut.
And I remember when we passed 10,000 naked women in a frosty morning, were already sorted out, you see, and put on the lorries. And they knew they were old prisoners already. And they knew that they are now going to the gas chamber. And they were quiet, and somehow people were accustomed to live with the moment, with the knowledge that the death will come. But when the motor started, you know, this noise, this created a panic between the women, and a terrible noise went up from those lorries, you see, the death cry of thousand young women, you know, who were already reduced to skeletons, and their futile attempts, which they knew by any logic that they can't succeed, to jump out from the lorries, which takes them to the gas chambers, which are only perhaps less than a mile away, and which were already stoked, and the fire was coming out from the chimneys. This means everything was prepared. You see, this was a moment when Moshe Zonenshein, the rabbi's son, spoke to his God. God show them your power. This is against you. And nothing happened. And then he said, there is no God.
We used to say, where is the whole world? Where is the United States? Where is Russia? Do they know what is happening here in the extermination camps at all?
Oh, there had, of course, been only too much evidence of persecution of the Jews before the war began in Hitlerite Germany. And then, as the war progressed, some horrifying reports began to come out. At first, it was very difficult to assess their accuracy. And they were indeed so horrible that it was hard to believe they could be true.
Bland de arbetande fångarna fanns en motståndsrörelse. Man smugglade ut fotografier med en vädjan till stormakterna om hjälp.
The evidence was so extensive one could hardly fail to give it credit. And we decided that one of the things we must do was to make a joint statement in each of our capitals at the same time, declaring what our information was. And what this horror was that is being perpetrated, and also making plain our detestation of it, and our determination that those responsible for it should be punished when the war was over. And that we got agreement upon after some negotiation, and it was near the end of 1942 when I made this statement in the House of Commons, I must say, a dramatic effect far exceeding anything that I'd expected. And the speaker, a very fine speaker, Elgie Fitzroy, he got up and he said, it is for the House to rise if it so wishes to express its feelings, and the whole House got up. And I remember Lloyd George coming to me afterwards and saying, all my years in Parliament, I've never seen anything like this. He was deeply impressed, and so was I. Well, that was something that we could do.
I april 1943 gjorde judarna i Warszawas getto uppror under ledning av unga män och kvinnor som visste sanningen bakom förflyttningen och som var fast beslutna att kämpa. De hade nästan inga vapen, men kämpade tappert. Det tog tyskarna 33 dagar att krossa upproret. De överlevande föstes iväg för att möta samma öde som drabbat dem som redan försvunnit. Theresienstadt. Nazisternas propagandabild av förflyttningarna i Östeuropa var en bestickande dokumentärfilm. På Propagandafilmen som spelades in 1943 skulle visa allmänheten och internationella Röda Korset de verkliga förhållandena i förflyttningslägren. När filmen var klar för visning hade de flesta vi ser här redan dött i Auschwitz gaskammare. ...1944 hade krigslyckan definitivt vänt för tyskarna. SS ökade ändå takten i avrättningarna. Nu gick järnvägsspåren raka vägen till gaskammarna. Och fortfarande rullade tågen från Italien, Grekland, Ungern.
Lakhotanule krematorium shalosh arba. Ashamareinu gehenom bolam haze. Arimot gdolotim meitim. ועובדים אנשים סוחבים, אנשים סוחבים את המתים האלה לבור אחד ארוך, בערך 30 מטר אורכו, 10 מטר רוחב, ושם אש ענקית עם עצים, ומצד השני מוציאים שומן מהבור הזה עם דלי, היינו מוכרחים להתחיל לעבוד תקף. היינו תופסים 4 אנשים את המת הזה, אז האס-אס הגיע ואומר לו, אתם כל אחד, תסחבו כל אחד אחד. הוא הראה לנו איך עם מקל טיול פשוט, לקחת מתחת לסנטר על הצוואר, להלביש את המקל ולסחוף אותו, כמו שסוחפים חתיכה עץ או סמרטוט, לקרוב לבור. על הבור היו שוב אנשים אחרים שהיו זורקים את המתים לתוך הבור. היו בינינו כאלה שזרקו את עצמם, קפצו לתוך הבור הזה חיים. היה להם יותר טוב כנראה שיישרפו במקום לעבוד בעבודה כזו. אצלנו אס-אס היו 4-5 סך הכל, והם היו כל כך מאורגנים שמסביב בינינו היה 4-5, אבל היו גדרות מחשמל, ומסביב לגדר הזה היה משמר. ואחרי שבוע ימים לקחו אותי באופן פתאומי בערב לקרמטוריום אחד. בכל האורך היה אינסטלציה של מים כאילו לעשות מקלחות. וכולם הסתופפו מסביב למקלחות האלה, הם עוד לא ידעו. אפילו חלק כן ידע, אז הוא לא העז להאמין אפילו. ששם הולכים להריל אותם. והיו מכניסים שם בערך עד 2,000-2,500 איש. אם לא היה מקום מספיק, אז היו הילדים הקטנים זורקים מעל לראשים. היו אנשים אינוולידים, היו מוצאים את הפנקסי חייל שלחמו במלחמת העולם הראשונה עם כל מיני הצטיינויות שהיו להם כל מיני מדליות מאז. והם צעקו, מה זה, אנחנו הלחמנו עבור גרמניה ועכשיו הם הולכים לשרוף אותנו, להרוג אותנו. זה אי אפשרי דבר כזה, אנחנו מוחים נגד דבר כזה. אבל זה כולם צחקו מהם, רק מכיוון שזה לא היה אקטואלי בשבילם, בשביל האס-אס שם, הם צחקו מכל העניין. היו אינוולידים שהייתי עוזר להם לפשוט את הבגדים, היות ולא היו מסוגלים לעשות את זה לבד. בינינו היו הרבה שהיו עוזרים. הייתי מדבר עם האנשים האלה. היו מקרים שפגשתי מכירים, והלב שלי לא נתן לי לגשת אליהם, אפילו שהם יכירו אותי, לתת להם שהם יכירו אותי. אף אחד לא יכול לתאר לעצמו, מי שלא עבר דבר כזה, מה זה נקרא רצון חיים, מה זה נקרא רגע חיים. הרבה נשים הפילו בזמן ההרעלה, הרביצו אחד לשני, סרטו עם הציפורניים, היו סימנים של ציפורניים, אחד על השני. כל אחד רצה להינצל, אבל זה אי אפשרי היה שם. והכניסו אותנו להוציא את הגופות עם מעלית לתוך לתנורים. למעלה על יד התנורים היה אחד שהיה מוציא את השיניים, הזהב, שיניים תותבות, מגזזות את השערות של הנשים, ומחפשים כל מיני דברים, דברי ערך, בתוך מקומות האינטימיים, אצל אנשים בייחוד.
Dödsindustrin lämnade användbara biprodukter. Kvinnor packades i balar. Guldtänder smältes ner. Proteser och glasögon återanvändes av den tyska krigsmaskinen. Allt togs tillvara. I juli 1944 befriade ryssarna Lublin i östra Polen. I närheten upptäckte de förintelselägret Majdanek, där tiotusentals dött. Bevisen på det fasor som ägt rum här kunde inte vara tydligare. Men bara 25 mil härifrån eldades ugnarna i Auschwitz som aldrig förr.
Jag gjorde två mishmarot på avoda. מי שש בבוקר עד שש בערב. הייתי נוכח כשהביאו את הציגיין לאגר, את הצוענים, בערב אחד לשריפה, להרעלה. זה היה מחזה מאוד מחריד, הצעקות היו עד לשמיים. צעקות בתוך הבונקר, בתוך הקרמטוריום, בחדר ההרעלה, היו מחרידות. ואני מאוד מתפלא עד היום, איך שזה, אלוהים לא שמע הצעקות האלה.
Tyska armén slog till reträtt på alla fronter och lämnade förödelse efter sig. Man försökte röja undan bevisen, plöjde upp järnvägslinjer och förstörde utrustningen i lägren. Men till och med i det här läget drev Himmler på sitt herrefolk. Nederlag var något otänkbart. Uppgiften var ju inte slutförd.
Eichmann hade damals sagt, 6 miljoner människor wurden umgebracht. 4 miljoner durch KZ und ähnliche Einrichtungen und 2 Millionen durch Erschießungen, Einsatzkommandos. Und da hat er mir gesagt, das war also an sich ja wahnsinnig, von damals habe ich schon gedacht, dass viele Menschen umgebracht haben, 6 Millionen. Und da sagt er, und stelle vor, dem Himmler war das immer noch zu wenig. Der hat gesagt, es müssen mehr sein. Und hat ein eigenes Kommando mit Statistiker, nicht, also heute würde man sagen, Computerleuten, aufgestellt, die soll das nachprüfen.
Ryssarna nådde Auschwitz i januari 1945. Tyskarna hade flyttat de flesta överlevande fångar västerut till Tyskland. Bara de som var för gamla eller sjuka för att flyttas hade lämnats kvar. Man hittade kvarlevorna efter offren och deras tillhörigheter. I lägren i själva Tyskland hade alla överlevande lämnats kvar. Soldaterna möttes av stanken från ruttnande lik, av kolera och tyfus. Många som räddades var så svaga att de inte överlevde. Men somliga överlevde och kunde berätta.
שקלתי כשאמריקאים נכנסו 42 קילו. הייתי אור ועצמות. הסתובבתי ערום בתוך המחנה. הייתה לי חגורה im Zalachat, im Kaf, im Ekdach. זה היה כל רכושי אחרי השחרור. אני מברך כל יום שאני חי, מכיוון שכל יום שאני חי זה רווח נקי. אני יכול להגיד שני היום בן 27. מהיות והשנים מלפני המחנה, הם לא נחשבים אצלי מכיוון שהייתי מת בתוך המחנה. ונולדתי מחדש אחרי השחרור.